שני נושאים יש בפרשת השבוע. הנושא הראשון הוא מותה של שרה, פטירתה והחלל הגדול שהיא משאירה אחריה. הנושא השני הוא מציאת האישה ליצחק. שני הנושאים האלה התורה כורכת אותם, קושרת אותם. כאשר יצחק נושא את רבקה, כתוב הביאה יצחק האוהל השרה אמו, וינחם יצחק אחרי אמו. כלומר, יש קשר בין פטירתה של שרה לבין ביאתה של רבקה, כמו שגם חז"ל מדברים על אותם דברים שהיו בימי שרה וחזרו כאשר רבקה הגיעה. ואם כן, אנחנו עוסקים בפרשה שהמוקד שלה הוא האימא, האם, האימהות. שרה איננה, והצורך למלא את החסר על ידי רבקה. כשרוצים למצוא את האימא, הפעם הראשונה שאנחנו מחפשים כראוי בצורה מסודרת את האם, אנחנו הולכים בעקבות העבד ומוצאים אותה בבאר. העבד מגיע אל העין ורבקה יורדת אל העין, הכל נעשה בבאר. זה חוזר על עצמו, גם יעקב מוצא את זיווגו על הבאר בפרשת ויצא, גם משה רבנו מוצא את זיווגו כאשר הוא יושב על הבאר. רואים חז"ל מדרש על פרשת שמות, למה משה הלך לבאר? הוא ראה שיצחק מצא את זיווגו בבאר, גם יעקב, אז כנראה שצריך ללכת לשם. אומר המהר"ל מפראג בספרו גבורות השם, אתה רואה שנכון לומר שהאימהות, התכונה של האימהות בישראל נמצאת במושג שנקרא באר. גם מרים, בזכותה, בזכות מרים הנביאה, היה באר, הייתה באר לעם ישראל שליוותה אותם. גם יצחק, שרשמית לא שותף בחיפושים, אבל גם הוא בפרשתנו, ויצחק בא מבו באר לחי רועי. הוא בא מתוך הבאר והוא יושב בארץ הנגב. רש"י מביא מה זה באר לחי רועי, זה הגר, שהוא רצה להחזיר את הגר לאברהם שיסענה. הבאר תופסת פה מקום בפרשה בכלל. יש שני מושגים בעברית, שתי מילים, יש בור ויש באר, זה לא אותו דבר. בור הוא חפירה מלאכותית שאנחנו חופרים באדמה, חוצבים בסלע, מסיידים את הבור היטב, שלא יהיו בו סדקים ולא חרכים, כמו שמופיע במשנה בתחילת פרק שני של בבא בתרא. צריך מאוד להיזהר ממה שאפשר לעשות לבור. והבור הזה, כשהוא מוכן היטב בתחילת עונת הגשמים, אז מתפללים שירד גשם, ולאט לאט מתנקזים אליו מי גשמים, ממלאים אותו במהלך החורף, וככה בקיץ יש מים לשתות. אפשר לראות בורות מים בירושלים ובמקומות אחרים. הבור הזה לפעמים הוא מלא, אבל לפעמים הבור ריק ואין בו מים. זה יכול לקרות. אבל באר, באר מים חיים, זה משהו אחר. באר יושבת על העין. העין זה מעיין. יש מעיין תחת לפני הקרקע, שהבאר יושבת עליו, על פתחו. יש שם מים כל הזמן. מים שבאים מתחת לאדמה. הנה הנוכין ניצב על עין המים, ומשם שואבים כל הזמן מים. יש שני מקורות למים, אומר המהר"ל. יש מים שמגיעים משמיים, ממרומים, ויש מים שנשאבים מתוך האדמה. יש מים שבאים מלמעלה. אנחנו מצידנו ריקים, אנחנו בור ריק, אבל הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו מביא לנו תורה, מצוות, הוראות, חוקים, דינים, אומר לנו מה לעשות, איך למלא את חיינו עוד ועוד דברים. וקצת אם חלילה לא נדע מה עושים, אם לא תהיה הוראה, אם לא תהיה פקודה ממרומיים, אנחנו ריקים, יבשים. אבל יש מים שבאים מבפנים. יש מצב שבו אדם נעשה כמעיין המתגבר, שיש לו כבר נביאה עצמית משלו, שגם כשלא נאמרים דברים ברורים משמיים, וגם כשאין דבר מדויק ממרומים, יש בו המון המון מבפנים תורה דילי. יש לו רגשות ומחשבות ושאיפות ואינטואיציות וחוכמה, עולם שלם של תורה, תורה אחרת, תורת באר, תורת אמך. וזה העניינן של האימהות. רשמית שרה לא זוכה שהקדוש ברוך הוא ידבר איתה. כל הדיבורים נאמרו לאברהם. ללכת לארץ ישראל נאמר לאברהם. נאמר ללכת להר המוריה לאברהם. ברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם, וגם בברית המילה. הדיבורים הם לאברהם. הוא מקבל את ההוראות, את המצוות, את הפקודות, את המטרות ממרומים. ובכל זאת שרה גדולה יותר ברוח הקודש. אין לה נבואה רשמית פורמלית, אבל המחשבות של התורה והרגשות של התורה וחוכמת החיים שלה מלאה תורה, וכל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. זה לא שהקדוש ברוך הוא מדבר אל שרה ושרה אומרת השם אמר לי, היא תקשיב לה, שמע בקולה. כי יש משהו שאפשר ללמוד וצריך ללמוד, יש משהו בסוף שהוא מעבר ללימוד, שאי אפשר לכתוב אותו, שאי אפשר להגדיר אותו, לא בהלכות ולא בדינים, והוא בסוף נשמת אפה של התורה ומטרת התורה כולה. העבד בסך הכל ביקש מרבקה, הגמין הנה מעט מים, יקדך. מי שצמא, מבקש מים, זה דבר מאוד יפה, ראוי, מילות חסד, בן אדם לחברו, להביא לו כוס מים. נכון שהיא מילתה את המילה, את הקד לעצמה, היא עכשיו שאבה מים מהבאר בשביל עצמה, נכון? אבל זה ודאי חסד וצדקה, שלמרות שמילית לעצמך אתה נותן מים לשני. זה ודאי אפשר לכתוב, אפשר להגדיר הגדרה כזאת והיא נכונה, צדקה, חסד. אבל זה לא מה שרבקה עושה. אור החיים מעריך פרשתנו, בתורד קדה על ידיו התשקעו. היא לא הביאה לו בקבוק מים, וגם לא קלקן מים, וגם לא כוס מים. היא הורידה את הקד, ואמרה לו, תפתח את הפה, והיא התחילה למזוג לו מים לתוך הפה, ככה. אומר אור החיים, קודם כל זה קצת יותר קשה. אתה צריך כל הזמן להחזיק את הקד ולאט לאט להטות אותו. ולא רק זה, כשאדם שותה לבדו מים בעצמו, אז הוא יודע להרגיש מתי יותר מדי מים ועוד רגע נחנק, מתי הוא קצת רוצה. שזה אדם לוגה מים, הוא מרגיש את עצמו. אם מישהו משקה אותך בבקבוק או בקד, הוא צריך להיות מאוד רגיש, כל מה שים לב מתי זה יותר מדי, פחות מדי, כל הזמן להיות מאוד מאוד רגיש אליך. אין דין כזה בהלכה, אין הלכה, אין חובה כזאת. הקדוש ברוך הוא לא הוריד בשום מקום מצווה כזאת מן השמיים. מישהו צריך, תיתן לו בבקשה. זה משהו אחר לגמרי. יש משהו שהוא לא מוגדר בהלכה, שהוא עולם שלם של רצונות, רגשות, שאיפות חסד, עדינות. ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם כאילו לשתות. מה שהוא חשב שאולי הנערה תגיד, שתי אדוני וגם גמליך אשקה. צער בעלי חיים, באמת זה תכונה נכונה לפי ההלכה, אפשר להגדיר אותה בהלכה, שאם אתה רואה חיה צמאה אתה נותן לה לשתות. אבל זה לא מה שהיא עשתה. גם לגמליך ישאב עד אם כאילו לשתות, ששתו די סיפוקם גמרו, זהו, הם לא קצועים יותר. זה לא לתת מים לחיה צמאה, זה להביא עוד מים ועוד מים ועוד מים עד שהם לא יכולים יותר לשתות. אין חובה כזאת בהלכה, אין דין כזה, זה לא חלק מלכות צער בעלי חיים. אתה צריך לדאוג שלא יהיה בעל חיים צער, אתה צריך לדאוג שלא יהיה, שיותר הוא לא מסוגל לשתות יותר. וזה לא גמל אחד, זה עשרה, וגמל בלי עין הרע שותה הרבה. לפי ההלכה, אומרת המשנה בבבא מציעא, שאם אתה בא לעזור למישהו, מדין צער בעלי חיים, אתה בא לעזור. לבאדם שכי תראה חמור שונאך הרובץ. ואותו אדם אומר, עליך מצווה, איך תעשה? אני בינתיים הולך לי לשתות פה קפה ממול. יש לך מצווה, לא עזור, תעזוב אמו. אתה פטור. למה פטור? כי כתוב אמו. אני יכול, מוכן לעזור לך ביחד בצער בעלי חיים. אבל אם אתה לא עוזר, למה שאני אעשה לבד? פטור. האיש פה נמצא, ולא רק הוא, יש איתו כמה וכמה אנשים. כשמגיעים לבית לבן ובתואל, כתוב שמביאים להם מים לחוץ רגלי האיש ורגלי האנשים אשר איתו. הייתה משלחת. אין דין בהלכה כזה. אם יש חבורת אנשים שמסוגלת להתמודד, ממתי אני חייב להביא את הכל? מה פתאום? אני פטור לגמרי. אף פוסק לא יגיד שאני חייב לעשות את זה. אפילו לא יגיד לך שזה מידת חסידות. זה מוגזם לחלוטין. מאיפה זה בא? זה לא בא משמיים. אין הוראה כזאת. אין דין כזה משמיים. זה ממקום אחר. זה מהמעיין. ככה. ככה מעיין מתעורר, כי המעיין המתגבר. כי מה שנחשף לפנינו זה תורת אימך. תורת אימך זה תורה, זה עולם שלם של תורה. שהוא לא מוגדר לפי גדרי הדינים, כי הדינים מסמנים את הכיוון, את החובה, את מה שצריך. אבל יש מעיין למתגבר. העבד עצמו מגיע לעין המים, אין לו מושג מה הוא הולך לעשות. הוא מתפלל, השם אלוקי אדוני אברהם, הקרנה לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם. אין בהלכה דין שבו אדם חייב להתפלל לבקש עזרה בכל הזדמנות. אין דין כזה. כתוב שיש שלוש תפילות ביום, שחרית, מנחה וערבית. האם אדם פונה לריבונו של עולם בבקשת עזרה בכל מיני הזדמנויות בחיים כאלה ואחרות? לא כתוב. היו גדולי ישראל שהיו יזמו כל מיני תפילות. יש תפילת רבי, יש תפילת רב, ויש תפילת רבינה. כל מיני אנשים היו מוסיפים כל מיני תפילות. זה חובה? זה דין? לא. יש אדם שמתפלל לפני, יש תפילת הדרך, אבל כל מיני אדם לפני עושה משהו, זה נכנס איזה עסק, נכנס מתפלל, לא כתוב. זה לא חובה, זה לא תקנה. זה שאדם פונה לריבונו של עולם על כל צד ושאל, זה לא משמיים, זה לא פקודה ממרומים. הוא החליט את זה מעצמו, לא אמרו לו לעשות את זה. לא כתוב בשום מקום בהלכה, אין הגדרים ברורים לומר זה השגחת השם. נגיד, אתה צריך לחשוב ולהגיד לעצמך ולומר לעצמך, זה בהשגחה. אין דין כזה. אי אפשר לצוות על זה. אתה אמור להגיד, הנה, זה השגחת השם. פה אני רואה איך שקודם בחור עזר לי. אי אפשר לחייב על זה. אי אפשר להגדיר הגדרות בזה. תקנות בזה. חייב אדם לברך על הרעה כשם שברך על הטובה. אבל האם על כל דבר אדם מוגדר בהלכה איך הוא צריך להגיד על כל דבר זה משמיים וזה התורה? לא כתוב. האיש הזה העבד, הוא לא ברור לו ללא הפסקה שהשם איתו, יש לו ביטחון מלא בריבונו של עולם, הצליח השם דרכו, אין לו ספק שריבונו של עולם הוא זה שמוליך אותו, ברור לו כשמש. וכשהוא רואה שהכל מתנהל כשורה, ויקוד האיש וישתחו להשם. האם יש מקום בהלכה שכתוב מתי צריך להשתחוות להשם? בבית המקדש להשתחוות. מעבר לזה, אדם באמצע היום מחליט שרוצה להשתחוות להשם. זה לא כתוב, אין חובה, אין דין כזה. או שאתה מרגיש את זה, או שזה ממלא אותך מבפנים, עולה על גדותיך, או שלא. זה מעיין. אם לבך הומה להשתחוות, אז אתה משתחווה. פעמיים האיש משתחווה. פעם אחת כשרבקה מספרת מי, ופעם שנייה כשהמשפחה מסכימה. ברוך השם אלוקי אדוני אברהם שלא עזב חסדו, תפילה שלמה, שבח והודעה להשם. זה עולם שלם. עולם של הודעות ובקשות ותפילות וראיית קרבת אלוקים והשגחה וביטחון. עולם שלם של מחשבות, תחושות, רגשות שאין לו הגדרות. זה לא פקודות, זה לא צווים. אומרים לו משפחת רבקה, תאכל. והוא אומר, לא אוכל. הוא אומר, לא אוכל. עד אם דיברתי דברי, אני חייב לדבר. תשמע, אתה חייב לדבר. כל מה שהעבד מדבר, לספר לנו השגחת השם. לספר לנו, הנה התפילה עוזרת, והנה יש לי סייעתא דשמיא, כי אני בא בשם אברהם הצדיק, והנה השם מצליח דרכי, והתפילות הועילו, והשתחוויתי. כל כך ברור לו ששם השם נמצא איתו, והוא מדבר את זה בתום לב ובהתרגשות גדולה, עד שכשהוא פונה אל שני הרשעים האלו, לבן ובתואל, רשי מיד אומר, כבר היה לבן רשע היה אומר, מיד אומר הלבן רשע, בתואל גם היה רשע. מה הם אומרים? מהשם יצא הדבר. הוא שוטף אותם. הם לא יכולים לדבר, לא נוכל לדבר אליך, הוא לא משאיר להם ברירה. הוא לא מחייב אותם בכפייה. הוא כל כך מלא אמונה כמעיין המתגבר, כל כך מלא דבקות וביטחון. אז גם הרשעים האלה לא יכולים שלא לומר מהשם יצא הדבר. יותר קיצוני, מה הם אומרים? הנה רבקה לפניך כך ולך, כאשר דיבר השם, לא פחות ולא יותר, כאשר דיבר השם. מישהו פה דיבר? הייתה נבואה? השם דיבר דברים ברורים? שני הרשעים האלה, השם דיבר, לא פחות ולא יותר. ודאות מוחלטת, שמענו את הקדוש ברוך הוא מדבר. עוד פעם וישתחו להשם. עולם שלם של אמונה שהוא לא משמיים. זה מעיינות. יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. תורה מעריכה מאוד מאוד בשיחת עבדי אבות. תורת בנים, הלכות, דינים, דברים שבאים משמיים, אבל צריכים לדעת מה בסוף המטרה של הכל. המטרה של הכל זה לא מילוי הפקודות ולא לצאת ידי חובה, אלא שיהיה פה איזה מעיין מתגבר. יש דבר כזה ללמוד תורה, ויש מושג שנקרא מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי. זה מושג אחר. יש ללמוד תורה ויש שכל היום היא שיחתי. זה השיחה שלי כל היום. יפה שיחתם של עבדי אבות. יש שירו לו, יש זמרו לו, ויש מדרגה יותר עליונה, שיחו בכל נפלאותיו. לשיר ולזמר זה דבר מתוכנן. צריך לשיר, טוב, צריך לכתוב שיר. זמר, צריך לעבוד על המנגינה. שיחו, זה משהו לא מתוכנן. זה לא מוגדר, זה לא... זה יוצא ככה, שיחו, שוחחים. כן, מעיין נעשה כמעיין המתגבר.
זה תוך כדי תורה של בנים, נכון?
כן, אבל זה בחינת הבחינה הזאת של שהמעצה מן את מינו ונאור, משהו מבפנים מתעורר. אדם לומד, קרא את המשנה, הבנתי את המשנה, פירשתי, אני יודע פירוש לזה. לא, פתאום זה מעורר אותי, זה מתקשר, מאיפה זה בא? זה משהו, זה ההתלהבות, זה האכפתיות, זה שזה נוגע לך לחיים. החידוש, בגלל שזה קשור לחיים שלך, וזה אי אפשר להגדיר בהגדרות. אני לא יכול להגיד למישהו שזה התורה תהפוך לחיים שלך, פקודה. אין, זה לא הוראות, זה לא מצוות, זה משהו אחר. שהתורה היא החיים שלך, שזה מה שתראה לך בראש, זה מה שאתה מרגיש, מה תלהב. איך עושים את זה? צריך לקרוא תהילים בשביל להבין איך לראות בן אדם כזה, איך זה נראה. או לקרוא את הרשת, לראות את העבד ככה, איך נראה איש אמונה. הוא לא רב, הוא לא אברהם אבינו. תראה איך נראה חיי אמונה, איך נראים חיי אמונה, איך נראים חיי חסד, רבקה. באווירת השיח הזאת, גם יצחק בא מבו באר לחי רואים, הוא בא מעולם הבאר, ויצא יצחק לסוח בשדה. גם הוא בשיחה. רש"י לשון תפילה, לשפוך שיחה. יש כל מיני תפילות בעולם. התפילה של יצחק מכונה שיחה. יצחק תיקן תפילת מנחה. לעולם, אומר רבי חלבו, יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. כתוב פה לפנות ערב. יש תפילת שחרית. תפילת שחרית, עוד לפני שהתחיל היום, לפני ההתרחשויות, אדם הולך, ודאי מתפלל לריבונו של עולם, ייחד לזה זמן, ודאי יפה מאוד. תפילת ערבית, נגמר היום, נגמרו העניינים, נגמרו העיסוקים, זהו, שקט בא לעולם, אפשר ללכת לגמור את היום, להתפלל ערבית, ואפשר ללכת לישון, שכבך ובקומך. תפילת מנחה היא לא לפני ההתרחשויות ולא אחרי, היא בתוכו. תפילת מנחה סליחה, היא תמיד תקועה לנו באמצע היום. טוב, אחרי הישיבות פחות נתקלים בזה. אבל מי שקצת יוצא מעולם הישיבה, תבין, תפילת מלכה זה משהו שתקוע באמצע היום. זה באמצע הקניות, באמצע העבודה, באמצע הסידורים, באמצע הטיול, באמצע הלימודים. זה באמצע, זה בתוך החיים. זה לא לפני ולא אחרי. שחרית זה בסדר, זהו, זה לפני החיים. ערבית זה אחרי החיים. מנחה זה בתוך החיים. מנחה זה האם הקשר עם בונו של עולם הוא חלק מהחיים שלך, הוא בתוך החיים שלך. האם זה שיח שלך? האם זה שיחתי? זה עולם אחר, זה ניסיון אחר לגמרי. אדם שהוא עובד, עסוק בעניינים, יוצא, נוסע, צריך לדעת כל הזמן מתי שקיעה, איך אני מתכנן את היום שלנו, צריך לעשות להגיע לזה ולזה, צריך לקנות, צריך להביא עבודה, מתי שקיעה? אין הרבה אפשרות, אין זמן עכשיו בחורף, הזמן מנחה עונות קצר. מישהו יכול לדמיין לעצמו מה זה יהודי שיש לו חנות נעליים במרכז העיר? בשעה 4 אחרי הצהריים הוא סוגר את החנות. שיגעון, טירוף גמור. ב-4 אחרי צהריים לסגור את החנות, אתה יודע כמה לקוחות אתה מפסיד? לסגור חנות רהיטים, לסגור חנות נעליים, לסגור עסק, לסגור מוסך. ב-4 אחרי צהריים, ב-2, באמצע היום. שכן שלי הוא, היה לו הרבה שנים, היה לו חנות רהיטים. היה לו חנות רהיטים באזור תעשייה של תלפיות. באזור שם מלא חנויות של כל מיני דברים, המון רהיטים גם יש שם. היה לו גם חנות רהיטים. יום אחד בא אליו, זה המון, שם המון חנויות. בא אליו מישהו אחד, אמר לו, תשמע, זה אחרי מלחמת לבנון השני. אז אמר לו, יש לי אחיין שנפל במלחמה, החלטתי בתוך החנות, אני בניתי מין בית כנסת קטן כזה, ואני רוצה שנעשה תפילת מנחה לכל האזור תעשייה פה, כולם באים אלינו. טוב, אמר, קצת לא נוח באחת בצהריים לסגור את החנות רהיטים, לא מוצלח כל כך, אבל טוב, בסדר, 10 דקות נלך נחזור. סוג של מחשבה אשכנזית, כי כשהוא הגיע לשם, אז הוא ראה שיש שם חבורה, חלקם עם כיפות, חלקם לצורך העניין שמו כיפות, זה כולם בעלי חנות, הוא מכיר את כולם. זה עסקים, מוסכים, שם מוסכים מלא, כל הדברים האלו. קורבנות, מזמור בשיר תהילים, כולם שמים בנחת, תפילה, הוא על קוצים, זה כמעט שעה לוקח כל הסיפור הזה. זה אמצע היום, זה לקוחות, זה בלגן, זה טלפונים, זה עולם שלם, איך אתם עוצרים? איזה ביטחון בהשם. איך זה חלק מהחיים? זה מרכז החיים. זה תפילת מנחה של יצחק אבינו. זה נקרא לסוח. שיח, אומר הרב קוק באורות הקודש, שיח זה מדרגה עליונה ביותר. אומר מדרגת יצחק, מדרגת שיח העליונה ביותר. אומר ראשי תיבות, שכל יכולת חיים. שהפכנו את המחשבות, את האמונה לחיים. זה כבר לא גשם שיורד ממרומים. אז באר, שתי חיים בערך, ראה חיים האישה שרמת. זה עולם שלם, עולם האימהות. רחל ולאה. זה יותר גרוע מרבקה. רבקה אחות של רשת, של לבן. הם הבנות של לבן הארמי, לא פחות מזה. הבנות של לבן הארמי. איזה חינוך הם קיבלו? מה היה להם בכלל? זה רק באר. איזה בארות אדירים יש שם. זה מעיין פנימי. איך שהם מתחתנות, גם לאה וגם רחל, כל הזמן שם שמיים שגור על פיהם. בזרימה, בפשטות. ראה השם בעוני, שמע השם. הפעם הודית השם. נתן אלוקים שכרי, ועוד ועוד. דנני אלוקים, אסף השם, הכל שם השם. מלאות באמונה, מלאות ברור להם, פשיטה. מאיפה זה בא? מוכנות להתחתן עם אדם מעל 80, זקן, רק בשביל להקים את בית ישראל. כן, שני צדדי התורה הולכים ומתבררים לנו כאן דרך האבות והאימהות. שני יסודות, שני המקורות של תורה. לכן יאמר הרמב״ם בספרו 8 פרקים, שזה נכון שאדם יכול לומר או צריך לומר אפשי לאכול בשר וחלב, אפשי ואפשי לאכול נבלה, אבל מה יעשה? אבי שבשמיים גזר עליי. זה נכון שכך אדם צריך למה, אבל אומר, יש נושאים שבהם אנחנו לא מוכנים לשמוע את המילים האלו. זה לא נכון שאדם יגיד אפשי ואפשי שלא לכבד את ההורים, אפשי ואפשי לשקר, אפשי ואפשי לגנור, על מה אעשה אבי שמשמיים גזר עליי. אומר הרמב״ם, לא, בשום אופן לא. יש תורה שבאה משמיים, ויש תורה שבאה לך מבפנים. וזה יהיה חמור מאוד אם התורה שבפנים שותקת ולא אומרת כלום, ואפשי ואפשי, רק מה לעשות, אבי שבשמיים גזר עליי. בשום פנים ואופן לא, אומר הרמב״ם. פה אנחנו לא מחכים לפקודות משמיים ולא להראות ולא לצווים. זה הקדוש ברוך הוא שתל בתוכנו תורה. נכון, יש חפיפה. נכון, יש כמה וכמה נושאים שהאדם, התורה הפנימית אומרת לו, וגם תורה משמיים אומרת אותו דבר. בסדר? יש חפיפה. זה בא ליצור זיהוי שהם בין שני המקורות. זה אותם מים. אבל אדם חייב להכיר היטב היטב את התורה שנמצאת בקרבו. ואם כותב הרב קוק באורות התורה, אם מרוב שאדם מחכה לתורה מן השמיים, הוא סותם אוזניו מלשמוע את כל השם שמתעורר מקרבו, על זה נאמר עם נבל ולא חכם. יכול להיות שאתה מקבל תורה אבל אתה לא חכם, לא הבנת את מטרת התורה. כי התורה בוודאי באה להוסיף עוד מרחבים ולדייק ולסמן דרכים, אבל יש עולם שלם של תורה שנמצא בתוך הלב, תורתך בתוך מאי, שצריך להיות, שצריך לגדול ולפרוח ולצמוח, שאין לו הגדרות ממרומים, שהוא לפני ההגדרות ואחרי ההגדרות. כן, תודה.
אפשר ככה מאוד מאוד להגיע לטעויות קשות.
לכן אמא לא יכולה לבד להקים בית, צריך אבא, וצריך גם אמא, צריך את שניהם. אם היא רק אמא, אתה צודק. גם היא אבא, אתה צודק. אנחנו צריכים לשים לב שיש גם אבות וגם אמאות. האמאות הן לא נמצאות, הן נוכחות. ויש להן תפקיד לבחינה הזאת שנקראת אם. באר. כי צריך לדעת שיש פה שני צדדים לבניין התורה שלנו, כמו שאומר הרמב״ם. צד אחד שבו אנחנו נותנים לתורה ממרומים לדבר, ואוי ואבוי אם רק התורה ממרומים תדבר. אז זה גם רבי יהודה הלוי בכוזרי אומר, זה, על זה הנביאים הוכיחו. כי יש עולם שלם שהוא לא כתוב, ויש עולם שלם שהוא מטרת הכתוב, ואם הוא לא מדבר ולא שומעים אותו, אז לא הבנת בכלל כל, מה קורה כאן. כל התורה לא הגיעה ליהודה. יש גם בתוך ההלכה, גם בתוך ההלכה עצמה, יש בחינה שלמה שנקראת המעיין, שאין לו הגדרות. אפשר לראות בהלכה, למשל, אפשר למצוא היתרים. יכול להיות לפי ההלכה להפעיל בשבת המון המון מכשירים. מכשיר עכשיו מכשיר, אני יכול להראות לך איך שמותר לך לעשות לפי ההלכה, אתה לא בעול שום איסור. יצאת בסדר עם כל הדינים, עם כל החוקים. אבל הלב, המעיין אומר, הרסת את השבת. אז באותו רגע, גדולי העולם הם אמאות. מה זה אמאות? אמאות, יכול להיות שכל זה נכון, אבל זה לא שבת. תסביר למה. ככה, זה לא שבת. זה שאתה עובר לי הלכה, הלכה, דין, דין, זה לא נכון. כי לפעמים אתה בסדר עם ההלכה, אבל אתה לא בסדר בכלל עם כל מטרת התורה. מי אמר? אני אומר לך. מי זה אני הזה? הלב של כלל ישראל, המעיין של עם ישראל, התורת אימך של כלל ישראל, של גדולי עולם. אומר לך, זה אני לא יתיר לך. למה? ככה. זה חלק מפסיקת ההלכה. זה חלק מהופעת התורה בעולם, זה התורת אימך. אם אין את הצד האימהי הזה, אז פה אין איזון, ההלכה היא תורה. זה לא יהיה נכון. אפשר לעשות דברים שהנה יצאתי את הכוון, הכל יסתדר. אתה טועה בגדול, בכל האווירה פה, הכל פה רקום. כן, תודה.
יכול להיות שמסתברו אחד את השני? המעיין שנפנים
לתורה
שלנו?
ואז נצטרך לשבת, כמו שכשיש ויכוח בין איש לבין אישה. יושבים ודנים, מבררים, בדרך כלל האישה צודקת. ככה עושים, מבררים. דנים עושים, וזה צריך להכריע. מה זה האישה? זה הפן האימהי הזה. הוא אומר, כן, אבל זה לא. ואתה רואה את זה גדולי העולם, גדולי הפוסקים, שיגידו לך, יכול להיות, כל מה שאתה אומר, יכול להיות שמצאת לי בורא, אבל לא, למה לא? ככה, כי זה לא. או הפוך. כי זה כן, כי אין ברירה. אז אנחנו נסתדר עם ההלכה, נעשה פה, נעשה שם, כי ברור לנו שזה חייב להיות ככה. אני זוכר, שאלנו פעם, אחד מגדולי הפוסקים, היה עם משפחה ש... לא משנה הפרטים, היה משהו מאוד מסובך, ונשארו כמה ילדים בלי אבא ואמא, ילדים קטנים בלי אבא ואמא. במשפחה נמצאה משפחה שמוכנה לאמץ את כולם, ואמרו כל היועצים, אמרו זה הכי טוב שכולם יישארו ביחד, וזה כל כך היה מרגש. אבל לא ניכנס לפרטים, זה נוצרה שאלה הלכתית בעקבות זה. איזה שאלה הלכתית? וגדולי העולם, הגדולי הפוסקים, לא יכול להיות שזה יעשו. לא יכול להיות. לא יכול להיות שמעשה חסד כל כך נפלא, אנחנו נשבור את הראש. אנחנו נמצא פתרון הלכתי. למה? כי חייב להיות שזה. לא יכול להיות. כזה חסד עצום. איזה חסד. משפחה שמכונה לאמץ. כל הילדים ביחד, להתמסר אליהם. זה. אנחנו נמצא פתרונות. אנחנו נעשה, נחפש, עד שנמצא את היתר. למה? כי יש תורת אימך. ותורת אימך מגדירה מאחורי הקלעים, לאיפה התורה זורמת? מה זה דרכי הדרכי נועם? אז עכשיו אנחנו, כן, אנחנו נמצא. כמו שרבי סנזל מלצר, הוא כל היה פוסק בהלכות טהרה, הוא היה, כן, היו מקים על אותם מקל. מה נכון? גם דוד המלך היה מקל. ידי עסוקות בדם שפיר ושליה, להתיר אישה לבעלה. הוא קבע את היעד מראש, המטרה היא להתיר. עכשיו הוא צריך לחפש את הדרך. תלוי בנושא, תלוי בסיטואציה, זה חוכמה שלמה. זה תורת אימך. זה משהו שהוא לא כותב, אי אפשר לכתוב אותו. אי אפשר להגדיר אותו, הוא לא מנוסח. אבל זה נשמת התורה, זה כל מה שאנחנו, כל האוויר של התורה. זה הבית של התורה. האישה היא מקימה את הבית, את האוהל, את האוהל של שרה, זה בסוף. יש אברהם הכל, אבל הענן לא נמצא, ואין ברכה בישאי. אברהם, אתה מקסים, יש לך, אתה יודע בדיוק מה שקבוש ברוך הוא רוצה להגיד, אבל אין ענן, ואין נר דולק. מה לעשות? כי בסוף יש את ההבנה הלא מוגדרת הזאת שזהו, זה רצון השם, זה השכינה פה. זה חלק בלתי נפרד מבניינה של האומה, האימהות. צריך לברר את העניין הזה, מה זה האימהות? הם חלק, הם בנו את בית ישראל, זה ההגדרה של האימהות. זה לא רק עניין ביולוגי, זה עולם של תורה. התורה לא שלמה בלי זה. לכן כשמתחיל מעמד הר סיני, אז יש שני דיבורים. כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, זה שני מהלכים. וצריך את שניהם. צריך לא להרבב ביניהם, אבל הם צריכים את שניהם. כן.
אפשר להגדיר את זה
כמוסר
אלוקי
ואנושי? כן, אבל אני אומר שזה יותר ממוסר אנושי אפילו. זה ממש מוסר אלוקי. כשאדם אומר הוא מלא בהשגחה וביטחון בהשם, זה לא מוסר אנושי, זה מוסר אלוקי. יש לזה הגדרות ברורות? אין הגדרות ברורות. תשאל בעלך מה גבולות הביטחון בהשם. אין, מה זה? איפה? מה? אם אדם יש לו מלא ביטחון והוא מלא התרגשות, השם איתי, אני בטוח, מה אתה אומר? איך? זה עולם שלם. שיחה, איך נראית שיחת היום של בן אדם? למה הוא מדבר? שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד. מה זה? זה נקרא תורת ימיך. הוא לא מדבר דברי תרועה עכשיו, אבל השיחה שלו, אתה רואה שהיא, רואים שזה תורה. מה תורה? אין שם תורה פורמלית, אין שם תורה, שיחת חולין. תסתכל, זה מלא תורה שם. צריכה לימוד. מה למדת תורה? אין שם, לא שמעתי דבר תורה אחד, לא שמעתי משנה אחת שם. אבל תקשיב טוב, תראה שזה צריכה לימוד. זה השיחה.
למה
האימהות צריכות את האבות? האימהות, כמו שהוא אמר בצדק, הוא צודק, את האבות. כי צריך לדייק, יש דברים שאנחנו לא יודעים לבד, והרבה דברים אנחנו לא יודעים לבד.
אבל בסוף רואים שמה ששרה אומרת זה מה שאברהם עושה.
נכון, ואף על פי כן, אברהם קיבל את הנבואה ללכת לעקדת יצחק. ועכשיו צריך לשחוט את יצחק, ועכשיו צריך ללכת לארץ ישראל.
ליישם האימהות פחד יכולת?
אני חושב שיש את העולם הדינים, עולם ההלכות. תגד לבני ישראל. את ההוראות, את הגבולות שבאים הם רואים, את הדיוק בהלכה, את ה... כל המשנה המסודרת שבה ממרומים, אנחנו שומעים ממשה, אנחנו שומעים מאברהם. בוודאי שצריך את זה. שמי שפוסק את ההלכה, פוסק את ההלכה. מי שאומר את זה צריך לשאול. ופה האינטואיציות והרגשות והאמת הפנימית והאמונה הם יפים מאוד, אבל הם לא יכולים להחליף את הדינים וההלכות והדברים שזה אסור וזה מותר וזה חייבים. אסור ל... אי אפשר בלי זה, בוודאי. לא פוסקים הלכה ברגשות, אבל אוי ובוי אם פוסק הלכה מתעלם מרגשות.
אבל אם אנחנו מבינים שבעצם אברהם, מה ששרה אומרת מאינטואיציה יותר
נכון
ממה שאברהם יודע.
נכון, כן, בכל מיני נושאים יש את כל השטח הזה שהוא לא הלכה חד משמעית. שטח, שטחים שלמים בחיים, המון המון שטח שאין הגדרות ברורות בהלכה, מרחבים עצומים בחיים שלנו. שם זה מרחב שלם ששם השאלה מה קורה.
מקבלת
נבואה, אני לא יודע אם בכלל מקבלת. עלה היא תמר בנבואה, לא היא קיבלה נבואה. נאמר לה, כפי ששלחה שליח, ונאמר לה, בית שם ועבר, שזאת הנבואה. תראה איך לדרוש את השם. קצת פחות, לא הרבה פחות. כן. נגיד שהם, נגיד נצח את צורת העשייה של המצוות שלהם היא שונה, המבנה הוא שונה מבחינת הגדרות והנהלים, הוא מאוד מאוד שונה. טוב, זה נושא גדול. גבר בא בבוקר להתפלל, לא פשוט, לא יכול לבוא סתם לך להתפלל, צריך לשים כיפה, ציצית, תלית, תפילין של יד ותפילין של ראש, המון אינסטרומנטים הוא צריך, כל מיני חפצים בשביל הפרוש בגוש לתפילה, הוא צריך המון חפצים. מצד הדין גם תפילת מנחה היינו צריכים, רק מדלבוננו, אנחנו לא מדרגה, אבל מצד מדר המרל כותב צריך גם מנחה תפילין. אנחנו צריכים המון חפצים הגברים בשביל להתפלל, צריכים דברים קונקרטיים. נשאל אותך את זה. טוב, יש נשים שהן מוזרות כאלה, אומרת, לא צריכה, לא, אני רוצה. יש מי שהולך עם אינפוזיה, אתה אומר לו, אני גם רוצה. תגיד תודה שאתה לא צריך, תפסיק להתלונן. לא, אני גם רוצה, אני אכתפילים. שוחררת מזה, תביא לי תודה. הוא גם הפוך, אז יש גבר שמסתכל על השם, היא הולכת בלי תפילים, גם אני רוצה. צריך. זה משהו אחר. נשים לא חטאו בחטא העגל. הצורך במשהו, צריך משהו? לא צריך. הם יכולו לשמור על משהו, על האטמוספירה הרוחנית, לא, פחות עם חפץ. דברים יותר, צריכים שופר. בלי אין לו שופר, אין ראש שנה. צריך את החפצה הזה. אישה יכולה להיות בראש שנה, בלי חפצה של שופר. ובלי חפצה של ארבעת המינים ולולב וסוכה. ויש לו סוכות לגמרי. זה עולם, זה תורה. וכי תאמר שהיא פחות שייכת לחג סוכות ממך? לא. היא לא שייכת לחג סוכות, היא שמחה בחג סוכות, היא שייכת לגמרי לחג סוכות בשוכות, הושבתי את בני ישראל. אז איך היא חובה את סוכות? היא לא חייבת, היא לא חייבת בארבעת המינים ולא בסוכה. אז היא מחוץ לחג? חס ושלום. בוודאי שהיא חלק מהחג. יום הזיכרון פוסח עליה? השם פקד את שרה והשם וחנה, אנחנו רק קוראים על אנשים שנפקדו בראש השנה. ראש השנה לא שייך להם? כן, לא צריכה את החפצה של השופר. זה תורה. זה תורה שונה, זה משהו אחר. אבל זה משלים. זה אנחנו לא רוצים להיות נשים, אנשים אוהב אוהב יהיו גברים. אבל זה מאזן אותנו. זה מאזן אותם. צריכים איזונים אחד מהשני. האימהות מאזניות את האבות ואבות את האימהות. לא לבלבל את התפקידים. אבל זה מאוד מאזן אחד את השני. יש דבר כזה ראש שנה בלי שופר. יש דבר כזה שמחת תורה בלי ספר תורה. יש דבר כזה. הגבר הוא צריך את הספר. ואם אין לך ספר תורה? ואם אין לך שופר? אז זהו מת החג? לא, הנה, כל הימד הנשי הזה, יש דבר כזה. שבת שלום, שרות טובות, תעשו חיים.